בוקר טוב, יום רביעי, ראשון לספטמבר, תאריך מצוין לעשות פודקאסט ככה שחגי תשרי בפתחנו ובעצם לקשור את ההשפעה של רוח החודש הזה גם לפודקאסטים קודמים שעלו פה שבעצם דיברו יותר על הרוח המזרחית, אבל בעצם כמובן שכל התיאוריות וההסתכלות על הרבה מהדברים שקורים לנו שזורים זה וזה, לא משנה מאיזה תרבות בעצם זה מגיע. כמובן שלפודקאסטים האלה אין בהם שום נגיעה שהיא דתית, אלא פשוט הסתכלו פשוטה שאותה כל אחד יכול לקחת בעצם למקום האישי שלו. והיום בעצם אנחנו בפודקאסט עם טייטל מיוחד שהחלטתי לקרוא לו כאן גרה אישה שחוותה אין ספור טרגדיות בחייה ורק מעטות מהם התרחשו באמת במציאות. אני מצטט פה כמובן את מרק טוויין, ואני רוצה בעצם לדבר על על האפשרות או בעצם על ההצעה להסתכל במראה בצורה שהיא אמיצה ויכולה בעצם להתניע תנועה חדשה לכיוון חיים שהם מיטיבים יותר, גם במצב של חולי פעיל, ובעצם לדבר על כל העניין הזה בעצם של התפיסה הזו ומה בעצם אנחנו יודעים ולא יודעים, והרבה לא יודעים בעניין הזה של בריאות וחולי, ולתת לכם גם כמובן טיפים גם כשאתם נמצאים באיזשהו דיאלוג עם איש מקצוע כלשהו, וגם כאשר אתם בעצם בדיאלוג עם עצמכם רגע לפני שאתם נרדמים, שזה משהו שככה הרבה מטופלות מטופלים שלי משתפים כמובן על מה קורה בשעתיים לפני שהם מצליחים להירדם. זה כבר כמובן פתולוגיה, להירדם זה משהו שאמור לקחת לא יותר מ5 גג 10 דקות, כן? כשזה לוקח שעתיים זה כמובן משהו שהוא לא תקין ולא צריך להיות. אני אגיד פה ככה רק בסוגריים, בעיות שינה, כן? בעיות שינה, שזה משהו שכבר נאמר פה בפודקאסט הזה מספר פעמים, תמיד שתדעו כשאתם הולכים לטפל בבעיית שינה, תזכרו תמיד שבעיית שינה ועייפות, שני הדברים הספציפיים הללו, כלומר מי שלא ישן טוב מטבע הדברים הוא עייף במהלך היום. הרבה פעמים מגיעות נשים שלמרות שהן ישנות טוב הן עדיין חשות עייפות במהלך היום. זה יכול להיות בשלוש שעות הראשונות של הקימה, זה יכול להיות נפילות של אנרגיה אחרי ארוחת צהריים, זה יכול להיות נפילות של אנרגיה בסביבות אחר הצהריים, בין 3-5, אוקיי? וגם הרבה מהאנשים האלה חובות הרבה פעמים עייפות במהלך היום, וערנות שהיא פתאום מוגברת בלילה שמפריעה להם לישון, וחוזר חלילה וחוזר חלילה, ויש איזשהו מעגל רשע בעצם שצריך לשבור. מה שאני רוצה לומר זה שבעיות שינה ועייפות, כן? זה שני דברים שהם תמיד 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 סימפטומים. כלומר, זה לא הבעיה, משהו יוצר את הסימפטומים האלו, וכשהולכים בעצם לטיפול, אני לא מדבר כמובן על טיפול של ללכת לקחת כדור שינה, כי אז בעצם אין התייחסות לבעיה עצמה, זה פותר בעצם את הסימפטום. לפעמים הדבר הזה הוא חיוני וחשוב, למשל אנשים שיש להם הפרעות בשינה כבר 10 שנים, וכבר התחילו לפתח מזה כל מיני סימפטומים שונים שמזיקים לגוף שלהם, אז זה כמובן טיפול שהוא רלוונטי, אבל צריך לזכור שזה נובע מאיזשהו משהו. זה יכול לנבוע מחוסר איזון הורמונלי באיזשהם הורמונים, זה לא בהכרח להיות הורמונים של בלוטת התריס, אוקיי? וזה יכול לנבוע מאיזשהו מצב מנטלי מסוים, וזה כמובן יכול לנבוע משניהם ביחד. ומה שבעצם התפקיד של איש המקצוע שאיתו אנחנו בעצם מקיימים את או מנסים למצוא פתרון לעניין הזה, זה למצוא מה הגורם. אוקיי? האם מציאת הגורם בהכרח תביא לפתרון הבעיה? ב-70-80% מהמקרים כן, וב-20-30% זה כבר too late. כלומר, כשבעיה נמשכת, בדרך כלל שאנשים ניגשים לטפל בבעיית שינה, זה כבר אחרי שהם חווים אותה הרבה מאוד זמן. ואז, הרבה פעמים גם אם מוצאים את הגורם הראשוני שגרם לזה, הגוף כבר קיבע איזשהו דפוס לגבי הבעיית שינה הזו, ואין מנוס לטפל בזה באופן שהוא קצת יותר התערבותי סימפטומטית, אבל תמיד חשוב גם לעבוד על המקור. למשל, השבוע דיברתי עם אבא נורא נחמד שהתקשר בשביל הבת שלו בת 17, שעשתה בדיקות דם כתוצאה מעייפות שלא אופיינית לבנות גילה. בבדיקות הדם שלה נתגלה שרמות ה-TSH שלהם 6, כנראה, אני לא פגשתי אותה אז כנראה, כי הוא רק שוחח איתי בטלפון, כנראה שבגלל זה נובעת העייפות, מכיוון שלפחות ממה שהוא ציין, שוב, אני לא תשאלתי, אין בעיות רפואיות אחרות ידועות, ומהנקודה הזו אני אצא בעצם לפודקאסט אחרי שאני אסיים את הסיפורונצ'יק הזה, ובעצם מה שהוא רצה זה, הם הגיעו בעצם דרך אחת הרופאות שאני עובד איתן, והוא בעצם רצה למצוא איזשהו פתרון שהוא פתרון פרמננטי, כלומר קבוע לבעיה של של הבת שלו, של העייפות הזו, ומה שבעצם עליו הוא הדגש בשיחה זה שבשביל למצוא פתרון של בעיה שמתקיימת כבר הרבה זמן, זאת אומרת אותה בעיה התקיימה אצל אותה ילדה הרבה זמן, כלומר הרבה פעמים כשמאבחנים השימוטו, זאת הייתה בעצם ההבחנה של הילדה הזו, הוא כבר קיים בגוף הרבה 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 לפני זה, עד שזה כבר מגיע למצב שהוא קליני, כלומר בעצם הדלקת בבלוטת התריס מתחילה להתקיים, וכל אחד לפי אורחות חייו, למשל כמה הוא ישן, אוקיי, כשזה נגיד, כמות השעות שינה משפיעה באופן נורא דרמטי על כמות הסטרס שאנחנו חווים, כי אם הגוף עייף, אז הוא יכול לחוות גם סטרס קטן, אוקיי, נגיד יחרו לי לפגישה, בסדר? אז זה סטרס קטן יחסית, אבל אם אני מאוד מאוד עייף, אני יכול להיות בסטרס מוגבר מזה שאני, האיחור הזה יגרום לי לאיחור של הפגישה הבאה, וכו' וכו' וכו', לעומת כשאני ישן טוב ואני יציב יותר מבחינת הרוח שלי, זה בעצם מה שנותן את הקיבוע הזה. ואז אני יכול פחות להתרגש מדברים, או פחות להיות בלתי יציב מדברים שבן או בת הזוג שלי אומרים לי, או דברים שמרגיזים אותי, אני מתמודד איתם בצורה יותר טובה, כלומר, בעצם השינה היא התשתית הפיזיולוגית לסבלנות. הרבה פעמים כשחלק מהתלונה העיקרית היא עצבנות, זה מגיע הרבה מנשים, במיוחד נשים שחצו את גיל 40, ובעצם התחילו את השינויים ההורמונליים שנשים בגיל הזה חוות, אז הן מדווחות יותר על זה שהן הרבה יותר עצבניות כלפי הבן זוג והילדים, למשל, כן? כאילו דברים שפעם היו מתמודדים איתם בקלות, פתאום הילד לא מפנה כלים מהשולחן, אז הן מתפוצצות. אז זה כמובן יכול להיות פיצוץ שהוא כלפי חוץ, וזה יכול להיות פיצוץ במצב שזה בעצם המצב הפחות טוב למעשה, כלפי פנים. כלומר, לא להגיד כלום, אבל להסתובב כל הזמן עם איזושהי חבית נפץ שרק צריך שמישהו ידליק את הגפרור ליד ובום. הדבר הזה הוא רע מאוד, הדבר הזה הוא בעצם, הוא כמו איזה מין חבית דלק כזאת, כן? שהיא מאוד מאוד נפיצה וצריך לעשות מעט מאוד כדי שהיא תיקח את אותה מטופלת או את אותו מטופל למקומות לא טובים. והרבה פעמים כשאנחנו בעצם עוסקים בבעיות שהן כרוניות, אז למשל כמו בעיות שינה, או כמו בעצם עבודה, למה בעצם הדברים מתנהלים או מתגלגלים כפי שהם מתגלגלים, אנחנו מנסים לגלות את הנקודות האלו ולעבוד עליהם, איך בעצם לעבוד למקום משחרר יותר מבחינה רגשית של מה שאנחנו מאמיסים על עצמנו שלא בצורך, אוקיי? ועל ידי כך בעצם לשחרר את עצמנו מסבל מיותר. היה לי שיחה נוספת עם מטופלת אתמול, שהיא שאלה אותי את השאלה שאני נשאל כמעט בכל טיפול ראשון שאני עושה, והיא למה זה קרה לי, אוקיי? עכשיו אני כאילו מתחבר פה כמובן לכותרת של ה... לכותרת של הפודקאסט הזה, בעצם של הדברים שאנחנו, מה הם בעצם הדברים שקורים לנו באמת, ומה הם הדברים שאנחנו מדמיינים שקורים לנו, וחלק מהדברים שאנחנו בעצם חווים הם תוצאה שיש לנו למעשה שני מוחות. יש לנו מוח קדום שבעצם היו לו תפקידים מסוימים באבולוציה, חשובים מאוד דרך אגב, ועם גילוי האש לאט לאט התפתח בעצם הקורטקס, שזה בעצם, שם יש לנו בעצם את החלקים התבונתיים, הבינה, בסדר? מה שנקרא בעצם בינה. איך זה קשור לאש? כמובן ש... אני לא יודע אם ידעתם את העובדה הזו, שני האיברים שצורכים הכי הרבה חשמל בגוף, אחד זה כמובן המוח, הוא צורך הכי הרבה חשמל, במוח יש כמות חשמל מספק בשביל להדליק מנורה, בסדר? אם זה אפשרי לצורך העניין, והמוח הזה עובד כל הזמן, דרך אגב כשאנחנו ישנים הוא עובד יותר מאשר כשאנחנו ערים, הנקודת זמן שבו המוח הוא בנקודת זמן הפעילה ביותר שלו, זה עם הקימה בבוקר, לכן אם מישהי מהמאזינות פה היא גם מטופלת שלי, לפעמים חלק מההנחיות, למשל כשלוקחים צמחים בבית, זה ליטול אותם עם הקימה. אוקיי, זאת הסיבה. הסיבה היא שבעצם בזמן הזה המוח הוא הפעיל ביותר, וכשנותנים תמצית נוזלים, תמצית צמחים נוזלית במיצוי מסוים, זה בעצם עובר BBB. BBB זה ראשי תיבות של blood brain barrier, מחסום דם מוח, ובעצם אפשר להשיג אפקט הורמונלי מהיר בהרבה. מאשר צמחים שניתנים בצורה הפקתית למשל, ואז הם עוברים דרך מערכת העיכול, ואז זה לוקח הרבה יותר זמן, וההשפעה היא אחרת לגמרי, גם אם מדובר באותו צמח בדיוק. אבל זה כמובן כבר שיקול שהוא שיקול קליני. בקיצור, המוח והמעיים הם שני האיברים שצורכים הכי הרבה חשמל, אוקיי, בגוף, וברגע שהתחלנו לבשל את המזון, אז בעצם הורדנו, מהמעיים את העומס של הפירוק, מה שידידינו הקופים עדיין לא עושים, כלומר לפני זה לאסנו אוכל חי, גזרים, שורשים, מגוזים, דברים שהם גולמיים, כלומר לא עברו שום פירוק ראשוני בבישול או באש, ולכן המעיים נאלצו להשתמש ביותר חשמל שיש בגוף, מתוך סך הכל החשמל שיש, וכתוצאה מזה המוח לא התפתח. עד שגילינו את האש, או לא התפתח יותר, הוא התפתח לאט יותר, בקצב הרבה יותר איתי, ומה שבעצם נתן את הקפיצה, זה גילוי האש, ואז כאילו המעיים בעצם, בוא נאמר 80% מהעומס ירד מהם, והמוח בעצם יכל לקבל יותר מסך הכל החשמל שיש לנו, ולהתפתח לאותו מחוז שבו אנחנו נמצאים היום כיצור בעל בינה, עם מוח קדום ומוח מודרני, שיש ביניהם כל הזמן אינטראקציה. האינטראקציה הזו יכולה להיות חיובית, כמובן, והאינטראקציה הזו יכולה גם ליצור לנו המון 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 סבל. בדיוק, ואני חוזר לשאלה של אותה מטופלת, למה זה קרה לי? אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, נניח שהובחנתי עם השימות אותה תירואידיטיס, או עם גרייבס אתמול, אני ישר מתחיל לחפש את האשמה. איפה טעיתי בדרך שבגלל זה זה קרה? למה אני חווה גם השימוטו וגם ויטיליגו וגם יש לי דחורים? למה אני חווה גרייבס ויש לי כאבי ראש ובלט בעיניים ורד? למה, 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 למה? אז קודם כל אני רוצה לתת פה איזושהי צפירת הרגעה. ברוב המקרים של המחלות הללו וכל מחלה אחרת, לא רק המחלות האלו ספציפית, אנחנו לא אשמים. אוקיי? ואני רוצה רגע להתייחס פה ספציפית לאותו נושא שבו הרחבתי בטיפול אתמול, והוא קשור אלינו לעולם הקורונה היום, וזה וירוסים. אוקיי? אני ממליץ לכולכם לראות, לרשום ביוטיוב את הסדרה שרוב המאזינים לפודקאסט הזה נהנו ממנה מאוד בילדות וגם אני, שנקראת החיים, ולראות את הפרק שנקרא התא, ובעצם מדברים התא, תף א', התא, תאים, ובעצם מדברים שם ומראים שם בצורה ציורית ומאוד מאוד מובנת, בעצם איך וירוסים שונים, וירוסים שכולנו חווים בגוף שלנו, אפילו לא קורונה בהכרח, אפילו הרפס, כן, פשוט בעצם נכנסים לגוף שלנו כל הזמן, כן, אנחנו כל הזמן בעצם חווים וירוסים שנכנסים לגוף שלנו, ומה שהווירוס עושה כאשר הוא נכנס, במידה והגוף שלי לא חזק מספיק להתמודד איתו באותו הרגע, מה שקורה זה שהוא נכנס לתוך התא ומגיע בעצם, יכול להגיע עד למפעל במחאות שמייצר DNA, וברגע שהוא נכנס לשם הוא בעצם יוצר שיבוש, אוקיי, והגוף מתחיל לייצר DNA לא טוב, אוקיי, או DNA שגוי, מה שנקרא מסרים שגויים, והרבה פעמים התוצאה שזה שנים אחר כך, דרך אגב, היא איזושהי יציאה מאיזון בהקשר של בריאות, כי זה כבר מתבטא, אבל התהליך מתחיל, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, הרבה 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 קודם, כי לפעמים מגיעות נשים, עם, למשל עם בעיה שהיא כרגע היא אקוטית, והן לוקחות את עצמם על האשמה בגלל שבחצי שנה האחרונה הם עברו תהליך גירושים והיה להם סטרס ועומס. יכול להיות שיש קשר או שזה זירז את התהליך, אבל חשוב להבין שהתשתית של הדברים האלה היא הרבה פעמים ממקום אחר, ובעצם מה שאנחנו חווים אם אנחנו לא באיזון מבחינה רגשית ומבחינת מה שאנחנו, האופן שבו אנחנו ככה מנהלים את חיינו, הרבה פעמים זה יוצר בעצם זרז מאוד מאוד משמעותיים לתהליכים שכבר החלו. אוקיי? זה לא בהכרח מתחיל תהליך חדש לכשעצמו, אלא בעצם מזרז תהליכים שכבר בעצם היו קיימים, ולכן נגיד מחלה שהייתה יכולה תיאורטית לפחות להתפרץ בעוד 20 או 30 שנה, מתפרצת היום, שזה חבל וזה מבאס, אבל האשמה, שוב פעם, היא לא משהו שאנחנו, יש לנו לגיטימציה לקחת ככה, לקחת עליו קרדיט, מה שנקרא במחאות קרדיט מפוקפק כמובן, אבל קרדיט. ולכן אני כל הזמן חוזר ומדגיש את החשיבות באנשים שהם מה שנקרא מועדים לפורענות מבחינת סטרס רילייטד, ושהם חווים בעצם בחיים שלהם הרבה מתחים, בין אם מתמודדים כבר עם איזשהו אתגר בריאותי ובין אם לא, הדבר הזה בעצם מזרז תהליכים שיכולים או היו עתידים להתפרץ רק עוד הרבה שנים בעצם קדימה. ושוב במונחים של שהם ככה מקרו-קוסמים נקרא לזה, למשל 20 שנה זה מעט מאוד זמן בשבילי או בשבילך. אם אני אהיה חולה היום, כן, בגיל 40 באיזשהו בעיה מסוימת, או באיזושהי בעיה מסוימת, אותה בעיה בדיוק בגיל 60, אוקיי, בשבילי בתור הפרט הקטן, המיקרו-קוסמוס מה שנקרא, זה הבדל מאוד מאוד גדול. בסדר? כלומר, אז הרווחתי בעצם עוד 20 שנה בלי סימפטומים של מחלה שמפריעה לי, גם אם היא יכולה להיות מטופלת באופן תרופתי, אז גם את זה אפשר בעצם לדחות. זה גם אותו בדיוק הייתה התשובה של מה שאמרתי לאותו אבא נחמד שבעצם מתקשר לבדוק אפשרות טיפול בשביל הבת שלו. אני רוצה ככה כאיזשהו סיום הציום לקראת החגים לשחרר אתכם עם איזשהו קישור מעניין שאני כל שנה חושב עליו, שוב לא כאדם דתי אבל כאיזשהו אדם שמסתכל או מנסה ללמוד בעצם מה שנקרא קודמי בתפקיד, לא של הרפואה הסינית כמובן, אלא אנשים שבעצם חיו בעבר, כמו סידאטה למשל שזה הבודה, או כמו הרמב״ם, או כמו אבן סינה שהיה בעצם המרפא הפרסי המפורסם ביותר שאני מכיר לפחות, ויש שם בעצם הרבה מה ללמוד משם, תרבותית, דרך הספרות. כן, תזכרו תמיד שהיום במרוץ החיים שאתם חיים בו, שאני אומר אתם אני מתכוון כמובן גם אליי, אני לא מבדיל את עצמי כמובן מהאחד הזה שבעצם כולנו חיים בו, זה כמובן הפרדה שהיא מלאכותית ולא נכונה. גם בטיפולים שאני עושה, אנחנו כאילו נמצאים בפלטפורמה של מטפל ומטופל, אבל זה פלטפורמה שהיא פורמלית בלבד. האמת היא שיש בסופו של דבר שני אישויות שנפגשות אחד עם השני ומנסים לעזור. אם אני מנסה לעזור למישהו ומצליח, גם אני יוצא מזה כמובן נזכר, והתהליך הזה הוא תמיד 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 מעגלי. אני רוצה לקשור בין בעצם הדגל או גולת הכותרת בעצם של ההסתכלות המזרחית שבעצם מדברת על כך שהכל זמני, כן? הכל זמני, אם אני בריא זה זמני, אם אני חולה זה זמני, כי אני זמני, כן? וכי אנחנו בעצם זמניים לחג סוכות, אוקיי? בעצם מה שהסוכה בא ללמד אותנו זה שהכל זמני. אוקיי, הסוכה שלנו עומדת שבוע בחוץ, ובעצם אחר כך אנחנו חוזרים למיטה הנוחה או לספה או בעצם למקום הרגיל שלנו, ובעצם אנחנו יכולים ללמוד מכך לפחות למשך פרק זמן מסוים בשנה, למרות שאני ממליץ לתרגל את ההבנה הזו כמובן כל יום 365 ימים ולא רק בסוכות, וזה שהכל זמני. גם אם כרגע המצב נראה מאוד קשה או מאוד טוב או באמצע, או כרגע הכל לא פה ולא פה, תמיד המחשבה שבעצם הכל זמני יכולה תמיד כהסתכלות, כן, להיות בעצם אותו עמוד שדרכו אנחנו מכינים את עצמנו מראש לשינוי שיבוא, ש-anyway יגיע. כי בעצם המודעות האנושית בעצם כל הזמן מנסה למשוך אותנו באופן שהוא לא באמת כפי שהדברים מתקיימים, למקום של קביעות, כן? למקום של הנה תקעתי דגל וזה שלי, אין דבר כזה, כן? זה כל הדברים האלה הם בעצם פיקציה. ועכשיו לקראת חג סוכות מאוד מאוד חשוב לזכור ולהיזכר גם בטוב וגם ברע, וזה שזה יחלוף, ולהתחיל, ויפה שעה אחת קודם, בעצם להתכונן לרגע הבא שבו השינוי יגיע לכאן או לכאן, כדי להכיל אותו טוב יותר. כמה מהאנשים שאתם מכירים סביבכם, בוא נגיד שזה טריוויאלי שיהיה קושי להכיל דברים רעים שקורים לנו, כמה אנשים אתם מכירים סביבכם שמתקשים בגלל כל מיני דברים, כנראה דברים שנטועים איפשהו בילדות, שמתקשים להכיל דברים טובים שקורים להם. אתם יכול להיות שאתם יכולים להעיד על עצמכם במובנים כאלה, הרבה פעמים יכול להיות שאתם מכירים אנשים בסביבה שלכם שגם כשקורה להם משהו טוב, אוקיי, עצם השינוי מהמצב שהיה רגע קודם גורם להם לאי נחת ולסבל, והדבר הזה הוא משהו שמאוד מאוד חשוב לעבוד עליו כדי להיות טובים יותר לעצמנו ועל ידי כך בריאים יותר, וכמובן טובים וחיוניים יותר לסביבה ועל ידי כך בריאים יותר. תזכרו תמיד שכל מה שאנחנו עושים כלפי חוץ הוא תמיד תמיד מה שאנחנו בעצם בסופו של דבר מכניסים לעצמנו ונוצרים כהחומר שאנחנו, החומר והרוח בעצם שאנחנו. אז שתהיה לכולכם שנה טובה של התבוננות עמוקה פנימה, הבנה של תהליכים או לנסות להבין תהליכים בעצם שקורים לנו, ולנסות בעצם מתוך מצבים גם פשוטים יותר גם פשוטים פחות בעצם לעשות את הטוב ביותר האפשרי, אם לא עבורנו אז לפחות כלפי הסביבה, זה תמיד חוזר כמו בומרנג או להפך, ולזכור שהכל זמני, ושאנחנו נחווה את חילופי רגשות וחילופים בסטטוס הבריאותי גם כשהמצב הוא קשה ולא פשוט. שנה טובה וחגים שמחים לכולם.